בוקר טוב לכולם, אפילו כמעט שבת שלום. אנחנו בשיעור מספר 3 בסדרת השיעורים על ספר יונה. בשיעור הראשון אנחנו עסקנו במבוא והקדמה על כל מבנה הספר, ולמדנו יסוד גדול על החשיבות לא לברוח, ולמי שבורח בעצם מאבד את הלגיטימיות לדיאלוג, לקשר. בשיעור שבוע שעבר הספקנו רק את שני הפסוקים הראשונים, נכון? זה לא הרבה, ולכן נעשה תשובת המשקל היום, והיום נסיים את כל פרק א', כן? כי עמך עשי לך. אז אני מבקש מראש וכף סליחה, אנחנו נצטרך לרוץ, אחרת 10 שיעורים לא יספיקו, והתחייבתי ל10 שיעורים. התחייבתי בעיקר בשבילים, אני יודע שמבחינתכם אפשר טיפה יותר, אבל טוב. אז נעשה קצת חזרה על השיעור האחרון, אף על פי שהשיעור הזה הוא שיעור בפני עצמו, וגם מי שלא היה, הכל בסדר. אז בשיעור הקודם אנחנו סקרנו את השיטות המרכזיות בפרשנים לגבי הסיבה למה יונה ברח. הרי הסיבה לא מופיעה בכתובים. כתוב ויקום לברוח, לא כתוב למה, לא כתוב מה הרציונל מאחורי זה, רק בפרק ד', כן, על כן קידמתי לברוח תרשיש, הזוכרים? כן, כי ידעתי שאתה רחמן בגלל זה, אבל זה גם שם, זה מרומה, זה לא כתוב במפורש. ואחרי זה ראינו את הדיוק, אז ראינו כמה, 3 גישות בפרשנים, לכל גישה יש יתרון וחיסרון, הכל בסדר גמור ויש קשיים. ואחרי זה ראינו את הדיוק הנפלא, בעיניי לפחות, של האבן עזרא, שלא כתוב שיונה בורח מפני השם, כי זה ודאי לא אפשרי, אלא יונה בורח מלפני השם. זאת אומרת, הוא בורח מהיכולת לעמוד לפני השם, כלומר, הוא לא כופר במשלח חלילה, אלא הוא כופר בשליחות. הוא לא רוצה את השליחות הזו. הוא יודע שלברוח מפני השם זה חסר תועלת, אין בזה שום זה, ולכן הוא בורח מהיכולת לעמוד לפני השם. בכל מקרה, בעקבות הדיוק הזה, אז הראינו איך למרות שהשליח בורח מהשליחות, בכל זאת המשלח לא מוותר על השליח, זוכרים? בסוף השיעור ראינו שהוא שולח לו לא פחות ולא יותר 8 שליחים. אם זה הרוח והיה מעוניין, נרחיב על טיפה יותר היום, שיעבירו לו את המסר, חביבי, אין כזה דבר לברוח, אני לא ויתרתי עליך. כן, ואלינו את האופציה שבעצם יונה בעצם הבין שהקדוש ברוך הוא רומז לו שיש לגיטימציה לבריחה הזו. אוקיי, וזה דיברנו פעם שעברה. עכשיו נתמקד בהמשך הספר, ואנחנו פשוט נסיים היום את פרק א', והיא מה? והיא מה זה אומר לפני 10:30. אוקיי? אל תיבהלו. ויקום יונה לברוח, מקור א', תרשיש מן לפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בא לבוא עמהם, תרשיש מן לפני אדוני. ואז אתם מכירים את המשך הסיפור, אז אני לא אקרא את הכל, אבל נתחיל מה שנקרא להיכנס בפנים. יונה מחליט לברוח תרשיש. דיברנו על זה שהשם אמר לו, קום לכן ננבי העיר הגדולה, ויונה ממושמע, מה כתוב? נכון? ויקום יונה. כן, ויקום יונה. השם אמר לו קום לך, אז ויקום יונה, אבל לברוח תרשישה. הייתי מצפה אולי לדיאלוג, כמו משה רבנו, ממעמד הסנה, שמות ג', או כמו ירמיהו פרק א', דיברנו על זה, נכון? שזה לא אני, אני לא מתאים, שלחנה ביה תשלח, לא יש דברים אנוכי, נער אנוכי שאומר ירמיה. אין פה את הדיאלוג, אין פה את הניסיון להשתמת מהשליחות. וזה מתאים.
אף פעם כשמישהו יתווכח עם הקדוש ברוך הוא, לא הייתה ידוע על האמונה של האדם.
אני לא בטוח, אני לא בטוח.
לא נכון, לא נכון.
משה רבנו בעגל?
משה רבנו בהחלט.
משה רבנו בעגל? ערף ממני, אברהם בסדום אולי?
כן, אברהם בסדום, ומה בסוף? הפכו את סדום.
ומשה בעגל?
תמיד קיבלו, אף פעם לא התבטלה השליחות. לפעמים היה שינוי בפרטים, אבל אף פעם השליחות, וכולם אמר, צודק,
אוקיי, שמעתי, ברמת השליחות.
וכשמדריכים אנשים שחוששים לייצר, אז אומרים להם, כשאתם, אל תענו, אל תגידו אני שומר על זכות השתיקה, אל תענו, ברגע שפתחת את הפה פעם אחת, זהו, נגמר. זה יונה, לא, אני לא פליליסט. זה יונה, יונה יודע שאם הוא יתפתח עם הקדוש ברוך הוא, לא יעזור כלום.
אז בהכשרתי אני כן עוסק בחקירות, אבל נדבר על זה אוף דה רקורד.
לא חקירות כאלה.
לא חקירות כאלה, כן. יונה היה יכול לנקוט בגישה של שב ואל תעשה, כמו שאתה מייעץ לו, לא כפליליסט, אוקיי? שב ואל תעשה, מה שנקרא אולי סירוב פקודה פסיבי. אז אחרי בזמן ההתנתקות, אם אתם, לא יודע איפה הייתם, אבל היה כאילו שתי דירקטיבות, איך להתנגד, האם אתה שק דגים או שק תפוחי אדמה. שק תפוחי אדמה אתה פסיבי, אבל דג אתה מתנגד, אתה מפרפר. בכל מקרה, יונה, אנחנו יודעים שהוא אלוף העולם בשב ואל תעשה, נכון? נראה עוד מעט, אין לו בעיה להירדם, אין לו בעיה לא לענות או לדבר, כאילו...
אתה חושב שהוא עושה פסיב אגרסיב?
אני לא יודע, לא, שנייה, ודאי שההליכה לתרשיש, ליפו, נרחיב בהמשך, זה אקטיב, זה לא פסיבי. אבל יונה במהותו לכאורה אין לו בעיה להיות פסיבי, אין לו בעיה להירדם בעצרה, אין לו בעיה לא להתפלל, ואין לו בעיה להיות אדיש בצורה מעצבנת, בצורה חריגה, בצורה בולטת, too much, ולכן, בסדר, השם אמר לך ללכת. אז אל תלך, אל תלך, אל תדבר. אבל לעשות כאילו, כמו שאומר עכשיו, בקום עשה, להיות אקטיבי וללכת לאן? ננבה זה צפון מזרח. נניח שהוא בגת החפר, אזור הקריות של היום, אזור עמק ישראל אולי, ואתה הולך דרום מערב ליפו, כאילו אתה הולך לכיוון ההפוך, בישר לברוח, מה? נכון, נכון, נכון. במקום לברוח מלפני השם, בריחה זה תמיד משהו חפוז, משהו מיידי, לא הכי מאורגן, לא הכי מתוכנן לכאורה, אבל בכל מקרה יונה היה יכול להביע התנגדות, להביע הסתייגות בדרכים קונבנציונליות או יותר סטנדרטיות, או בדרכים פסיביות. אבל הוא בוחר במעשה מאוד נועז, מאוד הוליוודי, כביכול לכאורה, של בריחה. עכשיו, למה דווקא תרשיש?
יש לי בעיה במה שעכשיו אמרת, או שנשארו עם קומו, אבל בזה שהוא מנסה להתנגד, הוא מנסה לכיוון האחר,
לכיוון ההפוך.
לכיוון ההפוך. הוא קצת מפקפק לכאורה, בדבר הזה שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. מה אתה בורח? הוא גם יוצא שם.
אז אמרנו, מי לפני השם ולא מפני השם. כלומר, הבריחה היא לא מפני, הוא יודע שאי אפשר לברוח מפני השם, אלא הוא רוצה לברוח, הוא רוצה לברוח, הוא לא רוצה שיקליטו אותו, אז הוא יוצא מהאולפן. הוא לא אומר אני לא, זה פשוט אומר שאי אפשר לדבר איתי, אוקיי?
הוא בורח מהשליחות, ולכן הוא הולך...
הוא בורח מהשליחות, לא מהשליחות, אז בוא נראה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים בוודאות...
תוצאת הבטריה מהנהל.
אנחנו לא יודעים בוודאות איכן נמצאת תרשיש. אנחנו כן מכירים את נינווה, נינווה זו עיר הבירה של אשור, עיר שהתקיימה מאות שנים, כלומר צפונית מזרחית לישראל. אבל איפה זה תרשיש? יש מחלוקות בפרשנים, גם אצל ההיסטוריונים והגיאוגרפים. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שזה נמצא מערבית לישראל, הוא הולך ליפו, לים התיכון, אוקיי? יש סוברים שהיא נמצאת באזור מיצרי גיבלרטר, כלומר הכי הכי רחוק, לכיוון ספרד, צפון מערב של מרוקו, יש סוברים שזה אזור קרטגו. קרטגו זה אזור טוניס של היום. בכל מקרה תרשיש זה ההפך הגמור מנינווה מבחינת המיקום הגיאוגרפי. כלומר, יונה בורח למקום ההפוך, הכי רחוק מנינווה. עיון בספר ישעיהו, כבר ראינו את זה במקום בשיעור א', בשיעור הראשון. כן, הכי הפוך, הוא ברח. בכל מקרה, אוניות תרשיש. ישעיהו מדבר על אוניות תרשיש. מה זה? היה מושג, אוניות תרשיש. כן, אוניות תרשיש זה אומר, מה? כן, אוניות תרשיש זה מושג של אוניות שהן חזקות ביותר, הן גדולות, וכנראה זה לא מטוס אס-אסלה, זה בוינג. הן יכולות להגיע עד רחוק, מה זה רחוק? רחוק זה לתרשיש. כלומר, זה אוניות שמה שמאפיין אותן זה שהן ערוכות למסעות ארוכים. כלומר, תרשיש נמצאת הרחק הרחק מנינווה על דרך הרמז, כלומר הגימטריה, אז כמה זה נינווה בגימטריה? 121. כמה זה תרשיש? 1210, זאת אומרת בדיוק פי 10. זה יחס של זה, מה אני עושה עם הגימטריה הזו? נשמור אתכם במתח, אוקיי? המשך הסדרה. כן, כן, טוב. רגע, סליחה, סליחה שם.
ברח.
נו?
ברח זה בדיוק בחר. הוא בחר.
נכון, ברור.
לאדם שבעולם הזה יש בחירה.
נכון, גם הוא בוחר לברוח.
הוא בחר לא ללכת דרך השם.
אני לא אומר דרך השם, הוא בחר לא לעמוד לפני השם. מפני השם נכון. בוא נראה.
לא, אבל הוא יודע, הוא בשם אומר.
רגע, רגע, אז בוא נראה, בוא נראה. נתקדם. אני, לא, אנחנו נגמור את פרק א', שאלה מה, איך זה ישליך על ההכנות לשבת, זה משהו אחר. אז אני שמח שאנחנו מתקדמים לפסוק הבא. וירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בא לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. שוב פעם מודגש, מה העיקר? הוא בורח מלפני. עכשיו, חז"ל מרחיבים פה על דרך הדרש, כיצד יונה, אני מדגיש שזה על דרך הדרש כרגע, כיצד יונה היה ממש להוט לברוח, עד כדי כך שהוא הסכים לשלם את האונייה, מכירים את הפירוש? הוא בא, קונה את כל הכרטיסים, את התשלום של כל האונייה, העיקר, כן, מונית שירות, עד שאין פה 12 נוסעים עלינו נוסע, הנה, קח, 12 כרטיסים, וסע, אני לבד, אוקיי? העיקר שתפליג מערבה, הוא סך הכל הוא בורח, כן? כמה שיותר לתוך הים, לאזור שבו אין חיוג, אוקיי? שבו אין קליטה, מחוץ לאורים בצבא, מחוץ לגימל גימל, כן? מחוץ לגבול גזרה, זה כבר לא האחריות שלי. נכון, בדיוק, אבל גם המדרש הזה הוא לא, מדרש זה לא המצא, יש לו יסוד בפשט. כתוב, ויתן שכרה, שכרה, כלומר, עם הפיק בהי, שכר של האונייה כולה, לא נאמר ויתן שכרו, כפי שמתבקש. שימו לב פה איך הדרש, נכון, איך הדרש,
שהיה לקוח,
בדיוק, אבל אני אומר, המדרש, נכון, המדרש הוא לא חידוש, אני אומר שהכרתם את המדרש הזה, אבל רציתי להראות לכם שזה מדויק בפשט, ויתן שכרה עם המפיק, אוקיי? האם זה בגלל שיונה חושש שכל עוד הוא ביבשה, שאם יכול מה שנקרא להחזיר אותו, כל עוד בגבולות ארץ הקודש הוא יקבל נזיפה, וברגע שהוא בים זה מחוץ לקליטה הסלולרית של השכינה, אני לא יודע, אבל זה לא משנה לי, כי כל עוד יונה בוחר לברוח, אז הוא בעצם אמר לו, הוא מוותר על הדיאלוג, אז זה לא כל כך משנה. גישה אחרת בחז"ל... נכון, בואו נגיע. נכון, ספוילר, מי אמר שהוא בורח מגת החפר ליפו? בסדר? תשובה נכונה, אבל זה לא בטוח שזה נכון, אבל זה שורים הבאים. טוב, גישה אחרת בחז"ל, כבר הזכרנו אותה בעבר, זה שיונה אכן הגיע לנמל יפו, להפתעתו אמרו לו, הטיסה כבר, האונייה לתרשיש כבר יצאה, שבוע הבא תחזור, ופתאום, נכון? רוח פרצים שמחזירה את האונייה חזרה ליפו בהשגחה פרטית, ואז הוא אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, וזו גישה הפוכה לגמרי. כלומר, אם לפי המדרש שהזכרנו מקודם, יונה בעצם נכפז, הוא להוט לברוח כמה שיותר מהר, מחשש שמא הקדוש ברוך הוא יתגלה עליו, יתפוס אותו בציצית, לא ייתן לו לברוח, פה עכשיו יונה רגוע, הנה, הקדוש ברוך הוא זימן מונית ספיישל. כן, הוא החזיר אותה במיוחד, ביטל את הכל בקומבינה, העיקר שבאופן ניסי אני אוכל לברוח, ומזה יונה מה הוא מסיק? נכון? שנוח לו לקדוש ברוך הוא, שיונה יברח, הוא אפילו מסייע בידו בצורה ניסית.
זה לא רמוז אפילו.
זה לא רמוז, אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא, כלומר לפסוק הבא, שלב השליחים, אותם הזכרנו בסוף השיעור הקודם. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, והיא שר גדול בים, האונייה חישבה להישבר. דיברנו על שלושה שליחים בפסוק אחד, רוח, ים ואונייה. ועכשיו אנחנו נחשפים לראשונה לתגובה הפלאית של המלאכים, שבהם אני רוצה להתמקד היום. ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו ויטילו את הכלים אשר באונייה לים להקל מעליהם. ומה עם יונה? ויונה ירד לירכתי הספינה וישכב וירדם. למה זו תגובה פלאית של המלאכים? אני אביא גאולה לעולם. את הרעיון הבא שמעתי מהמשגיח של ישיבת קרן ביבנה, הרב אברהם ריבלין, השם יזכהו וחייהו, שעוד ביותי ילד קטן זכיתי ללמוד ממנו. ואני חוזר איתכם אחורה. בשיעור הראשון, אתם זוכרים, עסקנו בכך שיש כאלה שהולכים לאיבוד וחושבים בטעות שיונה זה בכלל לא מהנביאים, אלא יונה זה בעצם מגילה, נכון? כי שיר השירים בפסח, אסתר בפורים, רות בשבועות, ויונה ביום כיפור. כן, יש הרבה שמקפידים על פידת הגרה, לקרוא את זה ממגילה, ולא לקרוא את זה מהתנ"ך, גם אם כל השנה לא קוראים את זה, ביום כיפור כן קוראים ממגילה. טוב, אז בכל, תוסיף עכשיו, נאמר נכון, זוכרים, נביא הסיפור, נביא הספר, שזה מאוד מאוד מתאים למגילה או לנביאים ראשונים, ופה אני חוזר לשאלה שלא פיתחנו אותה כל כך, אבל היא שאלה חשובה שמרבים לעסוק בה לפחות בגן של הילדים שלי, או בבית ספר מורשה, יש לי רק בנות, בגילאים, אז מורשה בנות, אני לא יודע מה מורשה בנים והמיטל, אבל כנראה שגם שם עוסקים. וזה למה קוראים את יונה דווקא ביום הכיפורים, את מגילת יונה, נכון? אז יש כל מיני פירושים. אחד, גילוי הרחמים, הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, איך הוא ויתר על נינווה, העובדה שאי אפשר לברוח מהשם, אני פה נדייק יותר מלפני השם, מהשליחות שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו, שזה ככה מביא המשנה ברורה בשער הציון תפריש כף ב', אבל כמו, נכון, כמו שאמרו בשורה האחרונה, נכון? העיקר כמובן זה העיסוק בתשובה, הבית יוסף, הבית יוסף מרן המחבר בסימן תפריש כף ב', אני מקריא זה לא לפניכם, הוא מפטיר ביונה, לפי שיש בה גודל כוח התשובה. עכשיו, כמובן, למי מתכוונים פה גודל כוח התשובה? לתשובה של אנשי נינווה, נכון? יונה פרק ג' כתוב, זה לא לפניכם, וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. יש איזה גם ביטויים בהלכה, תראו מקור ב', משנה מסכת תענית, סדר תעניות כיצד, כאשר יש צרות בעם ישראל וצריך להתענות, צריך לחזור בתשובה, אז מה עושים? מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, ונותנים אפר מקלה לגבי התיבה, ובראש הנשיא, ובראש אב בדין, וכל אחד ואחד נותן בראשו, הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושין. מה הם דברי הכיבושין? אחרינו, לא נאמר באנשי נינווה, וירא אלוהים את שקם ותעניתם, אלא וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה וכולי. כלומר, שאנחנו, אומר הבית יוסף, שקוראים את מגילת, כן, מגילת, את ספר יונה, אנחנו קוראים ביום כיפור בגלל כוח התשובה. כוח התשובה כמובן זה כוח התשובה של נינווה, אבל זה לא פשוט.
יונה חוזר וחוזר עוד.
רגע, נראה. להגיד שאנחנו קוראים את ספר יונה, מגילת יונה ביום כיפורים, רק בגלל התשובה של אנשי נינווה, זה לא פשוט, כי בירושלמי מגדירים, ירושלמי מקור ג', מגדירים את תשובת נינווה כתשובה פגומה, או כמו שמצאנו בעדה, פייק תשובה. זה לא תשובה אמיתית, זה תשובה גרועה. אנחנו נעסוק בזה כמדומני בשיעור השישי, בעזרת השם, ונראה כמה התשובה של נינווה לא עלינו. אוקיי? אני לא רוצה ביום כיפור תשובה כזאת, תראו מה אומר הירושלמי. רגע, אמר רבי שמעון מלקיש, תשובה של רמיות, תשובה של רמאות, עשו אנשי נינווה, מה עשו? רבי חום שם רשימון בן חלפותה, בן חלפתה, העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, ואהבו אילן גאי מנחה, כן, הם היו גויים מהצד הזה והם גויים מהצד הזה, אמרו לקדוש ברוך הוא, אין לת מתרחם עלינן, אם אתה לא תרחם עלינו, אנחנו לא נרחם עליהם, וישוב שמדרכו הרע מנחם שבחפיהם, אנחנו, מה שהיה בחף ידיהם החזירו, מה שהיה בשידה, תיבה, מגדל, כספת, אופציות, מניות, לא החזירו. נכון, נכון.
שזה עשו להם חוק מזומן.
זהו, עד 6,000 שקל. אבל אני אומר, אז אולי הכוונה, כמו שאמרת דותן, לתשובה של יונה, יונה עוד לא הגענו לזה בפרק ב', הוא שב בתשובה במיד הגה, שיעור, לא שיעור הבא, שיעור 5, ונסביר למה זה לא יכול להיות התשובה של יונה. אבל, וזה מה שאני רוצה שיתחדש לנו היום בשיעור, שהתשובה הכי משמעותית, אולי אפילו התשובה היחידה, היחידה בספר יונה, שהיא תשובה, כמו שכתוב בספר, שהיא התשובה האידיאלית, זו התשובה של פרק א', שקראנו עכשיו, התשובה של המלאכים. המלאכים בדרך לתרשיש עושים תשובה כמו שצריך. בעוד שאנשי נינווה הם רעים וחטאים, בעוד שיונה בורח מלפני השם ומתחייב מיתה בידי שמיים, כמו כל נביא, בעצם הוא היחיד, שכובש את נבואתו. התשובה של המלאכים היא תשובה מדהימה. תגידו לי, על מה הם עושים תשובה? על מה הם עושים תשובה?
הם עושים תשובה כמו
ההגדרה
של הרב קוק לתשובה.
או, או, או. אז אני אצא קצת צעדים אחורה כדי להקדים את זה בדיוק. זה לא שהם עמדו במרכז הרב. התשובה של המלאכים זה תשובה מדהימה, כי זה תשובה שהיא בכלל לא כרוכה בחטא. התשובה של המלאכים זה התשובה המעולה ביותר, כי הם לא באו לתקן פה איזשהו פדיחה, הם לא לכלכו, ולכן התשובה לא באה לנקות אחריהם. שנייה. בניגוד לתשובה של אנשי נינווה, כלשון הירושלמי במילים שלי, זה תשובה מן השפה ולחוץ. אוקיי? או התשובה של יונה, הוא חטא, כובש נבואתו, בורח מפני השם, מלפני השם, התשובה של המלאכים היא לא תשובה שנובעת מחטא, טעות או הכרה במעללים רעים, אוקיי? אלא זה תשובה שהיא פועל יוצא של הכרה בגדולת השם יתברך. לכאורה, המניע הבסיסי לתשובה זה אך ורק אם חטאת. אם לא חטאת, תשובה לא שייכת אליך, זה לא אני אומר את זה, הרמב״ם אומר את זה. תראו מה קורא דלת. הרמב״ם הלכות תשובה, כלומר זה הלכה. כותב הרמב״ם, הלכות תשובה א' א', זה ההתחלה. מי שלומד רמב״ם, מכירים, תמיד ההלכה הראשונה בספר, בהלכה הספציפית, בפרק א', משנה, הלכה א', זה הגדרה. כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני אל ברוך הוא. כלומר, לפי הרמב״ם, ואפשר לדק את זה גם בחובת הלבבות, אני אומר בצריך עיון כרגע, התשובה היא מצווה דיעבדית. כלומר, רק אם אתה חוטא, אתה מתחייב בתשובה. ואם לא חטאת, אז אתה פטור מה מתחייב? נתחיל עם דוגמה? יש מצווה בויקרא פרק ה' והשיב את הגזלה אשר גזל. אוקיי? זה מצווה אחת מתרי"ג. אבל אם מישהו לא גזל, אז אני מקווה שיש פה אנשים, אוקיי? אם מישהו לא גזל, אז המצווה לא שייכת אליו. מחזיר גרושתו. נו. כן, כן, נו, אוקיי.
לקנות שלושה שבועות לפני
השמיטה
קרקע.
נכון, נכון. טוב, זה דיון אחר. כמובן, לכן היו גדולי עולם שלא יססו לחלוק על הרמב״ם. הרמב״ם פה משהו מאוד מאוד חריף. אם אתה לא חוטא, אתה לא עושה תשובה. יש לנו ארבעה אנשים שלא חטאו, גמרא בשבת דף נ"ה, ועוד כמה מקומות, נכון? נכון, בעטיו שנחש. מה, אז ישעיהו ודוד היה פטור מתשובה? מה, הוא לא למד אורות התשובה של הרב קוק? לא מעט נראה את זה. ולכן גדולי עולם חולקים על הרמב״ם, הם אומרים לא יכול להיות, הרי התשובה היא מהות כל כך יסודית, כל כך שורשית בעבודת השם, מה, אז היא תתאפשר רק בצורה דיעבדית ורק לחוטאים? לא יכול להיות. ברור שיש לתשובה איזשהו היבט שהוא לכתחילה, ולא רק בתור פדיחה, בוא נתקן, כלומר בתור תרופה למכה, וזה כבר כתוב בתנ״ך. תראו, בתהילים פרק צדיק מקור ה', בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל, תשב אנוש עד דקה, ותאמר, שובו בני אדם. אומרת הגמרא בנדרים דף למתת, שהתשובה היא אחד משבעת הדברים שנבראו קודם שנברא העולם. אז נכון, אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא יתרים תרופה למכה, מבחינת בטרם ערים יולדו, בסדר, או בטרם תחיל ילדה, בסדר, סבבה. כי הקדוש ברוך הוא יודע שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, נכון? על איוב. אבל ודאי שיש גם איזשהו היבט עצמי, או שמא היבט עצמותי, של התשובה שהיא תנועה מהותית בפני עצמה. תראו מה כותב הרב קוק, זו תנועה שהיא שיבה לקדוש ברוך הוא מתוך רצון, מתוך שאיפה של קרבה, של דבקות, ולא רק בתור איזשהו טיפקס או מחק או תרופה לחטאים. המהר"ל מרחיב על כך בנתיב התשובה, וכמובן הרב קוק בחיבורה המפורסם אורות התשובה, שבעצם כל אורות התשובה מבוסס על החידוש הזה, שהתשובה היא לא קשורה רק לחטא, גם צדיקים שווים בתשובה. אני קורא לכם מקור ו', ז' וח' ברצף. זה שלל פסקאות, סתם שליקטתי, יש פה עוד הרבה פסקאות מאורות התשובה. מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. התשובה ביסודה היא תנועה לשוב אל המקורות, אל מקור החיים והוויה בשלמותם. יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים, וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית, כללית. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, יודע הוא כי אין אלוה בקרבו, וזאת היא לא הצרה הגדולה ביותר. אז לפי העיקרון הבסיסי העמוק של תפיסת התשובה, אני חוזר לספר יונה. התשובה של המלאכים בדרכם לתרשיש היא גדולה לאין ארוך, הרבה יותר, אולי פי 10 בגימטריה, כן? הרבה יותר מהתשובה של אנשי נינווה, כי התשובה של המלאכים היא לא פועל יוצא של חטא.
פועל
יוצא
של מצוקה. ברור להם שזה לא בגללה.
רגע.
התשובה שלהם עכשיו, דווקא כשברור להם שזה לא
בגללה. עכשיו,
זה לא נשמע.
אז עכשיו,
חרב חדה מונחת.
רגע, אז עכשיו יש לנו פשט. בואו נתחיל את הפסוקים. מה שנקרא, עשיתי ריכוך ארטילרי, עכשיו צריך להכניס את החיר, אוקיי? עכשיו בוא, מה שנקרא, בוא נראה. עכשיו בוא נראה. ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. יונה רוצה לברוח לים, אמרו חז"ל, כי איך אומרים, לא מתגלה כבוד השם על הים, בסדר. לאורך ההיסטוריה, ומניח שאתם מכירים טוב ממני, לאורך ההיסטוריה, אני לא יודע אם עד היום, לאורך ההיסטוריה, אנשי הים נתפסו ובצדק כאנשים מאוד מאוד מחושפסים. אנשים לא מוסריים, קשים, קשוחים, אולי אפילו אנשי שוליים. למה? הרי הם מתוקף עבודתם חשופים לסכנת חיים של תביעה, בלתי רגילה. הם מתנתקים מהבית, כן? בחיובים של מצוות עונה, כן, עונת הספנים, זה אחת לחצי שנה. דוד המלך אומר בפרק ופזיין בתהילים שעליו מחייבים ברכת הגומל, יורדי הים באוניות, נכון? הם חייבים ברכת הגומל. הם עוזבים את המשפחה שלהם, עוזבים את התרבות שלהם לסכנה, מבטרים על אוכל, כאילו, לכן אולי זה הסיבה שעד היום נהוג, שמגיעים המלאכים עוגנים, הם הולכים ומגיעים לנמל ומשתכרים, דופקים את הראש עם אלכוהול, עם רום, מתנהגים בשפלות מוסרית וערכית. כן, נכון. בצורה שמאוד מאוד לא מתאימה לנאמנות לחיי משפחה, נקרא לזה ככה. אוקיי? האם אפשר לומר את זה על מלאכי האונייה שהוא עשה דרכה לתרשיש במים סוערים? ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם.
הייתה להם אוריינטציה דתית.
נכון, או, זה ביטוי נהדר, אוריינטציה דתית. אהבתי. הזעקה לאלוהים, אני לא אומר אם זה אלוהים, אבל זעקה לאלוהים זה דבר שהם מורגלים פה, זה לא דבר שעוזר ללשונם. מן הסתם הם כבר חוו פעם או פעמיים שערה בלב ים, וזה כנראה בסדאפ, מכירים בצבא סדאפ, סדר פעולות, זה בפקל שלהם. הם כנראה היו מדורגלים בכל משבריך וגליך עליי עברו. תראו מה אומר דרך בתהילים, במקור ת' תהילים קוף זין, ציינו את זה, יעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם בירת התמוגג. יחוגו וינו כשיקו וכל מתם תתבלה, ויצעקו אל אדוני בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. המלאכים בתהילים מנסים להגיב באופן גשמי לסערה. יחוגו וינו כשיקו וכל חוכמתם תתבלה. כל מיני ניסיונות לאזן את הספינה בצורה גשמית, וזה לא הולך, כל חוכמתם תתבלה. רק אחרי שכל חוכמת הנהגת הספינה, שהם למדו באקדמיה לספנות, בעצם לא רלוונטית, רק אחרי זה הם פונים לאפיק הרוחני. ויצעקו אל אדוני בצר להם, ומצוקותיהם יוציאם. כלומר, קודם כל מנסים פתרון גשמי, לאזן, לשנות את המפרשים, לעשות עם הגלגל, ככה או עם ההגה ככה, ושזה לא הולך, הולכים לה, כן, דפה ב' להתפלל. אבל המלאכים הדוסים שלנו, יש תיאור הפוך. קודם כל, ויזעקו איש אל אלוהיו. קודם כל הם פונים לפתרון האלוקי. ורק אחרי זה פתרון גשמי, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. זה פשט. הם קודם כל מתפללים, ורק אחרי זה הם מנסים מה שנקרא בצורה גשמית. לצורך העניין, הם קודם כל קוראים פרק תהילים, ורק אחרי זה לוחתים על הברקס, שהם נוסעים באוטו ופתאום מישהו חותך אותם, אוקיי? עכשיו יש פה תיאור, קודם כל להתפלל, אחרי זה לרופא. יש פה תיאור במדרש מרתק, מקור י' ילקוט שמעוני. רבי חנינא אומר, מ-70 לשון היו באונייה. כלומר, היו שם מלאכים מ-70 אומות העולם. וכל אחד אלוהו בידו. ומשתחווים ואומרים, נקרא איש אל אלוהו, והאל אשר יענה ויציל, הוא האלוהים. צריך מזכיר את אליהו בקרמל. כן? בוא נעשה, נראה, נראה מי יותר טוב. עכשיו, צריך לדעת, אגב זה עד היום, מלאכים בספינה תמיד לוקחים ציוד מינימלי, למה? ככל שיקחו פחות ציוד, יהיה יותר מקום לסחורה, לסחורה או לאנשים, שזה הכסף, זה הרווח, אוקיי? ועם זאת, מה נמצא בפקל של כל מלאך? האשרה שלו, הבעל שלו, הפיעור שלו.
זה דבר מאוד קטן ששמים.
הנה חינמי, הנה חינמי. ראינו גם בארכיאולוגיה שיש ברמת האגודל. לא משנה, שיש שרשרת עם צלב, לא עלינו, אוקיי? אבל המלאכים, כל אחד, שנייה, כל אחד אלוהו בידו.
אצלנו בבית כנסת יש בחור שמתעסק בתפילין. סיפר לי אישית. הוא תפילין שחיל הים.
כן.
תקשיב טוב, היה להם כאלה כמו פסלולים קטנים, והוא שבר איזה קוקוס על הסיפון, ורסו טקס חבל על הזמן. בקיצור, לא השתנה שום דבר מאז ועד היום.
לא, יש למה ללמוד. למה אני בא להגיד את זה? כלומר, נקודת המוצא, המלאכים המלאכים הם אנשים מאמינים. אני יכול להגיד לכם שהרבה יותר קל לי לדבר עם חילונים שיש להם אוריינטציה של תקשורת ויכול להיות שזו עבודה זרה, מאשר עם דתל"שים שהם פשוט אתאיסטים ואנטי ואנטי. כי אני אומר, הוא מאמין שיש משהו, רק צריך להעביר אותו למשהו הרלוונטי, אוקיי? אבל אלה בכלל לא מאמינים שאין כלום, זה יותר קשה. כלומר, המלאכים הם אנשים מאמינים, יש פה 70 מלאכים. 70 מלאכים זה אונייה ענקית, זה אונייה ענקית בזמן התנ"ך. משהו עצום, אוניות תרשיש אמרנו. נכון, עכשיו יש פה 70 מלאכים, כלומר, משמע ב-70 דרכים שונות, איך? להביע את אותו מסר, יש מנהיג לבירה, יש מישהו שהוא האלוהים של הים, היבשה או של הים, אולי כנגד 70 מות עולם, אבל שימו לב, זה לא סתם שערה, יש כאן כוונת מכוון של גורם עליון שמימי, שמנהיג את העולם, את הים, את הספינה כפי שראינו. עכשיו שימו לב שיש פה ציר התפתחותי, שוב פעם ברמת הפשט, ציר התפתחותי ברמת עירת השמיים, עירת האלוקים של המלאכים. בפסוק ה', ויראו המלאכים, ויזכו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה על הים להקל מעליהם. אני קופץ 5 פסוקים קדימה, אחרי הדברים בשם של יונה, ויאמר עליהם עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה, ויראו אנשים יראה גדולה. ואמרו לה, מה עשו את זה וכולי וכולי. כלומר, ההבדל בין העירה בהתחלה לעירה בפעם השנייה, זה לא הבדל כמותי, זה לא plenty of עירה, כן? אלא מה מדובר פה? לא מדובר פה שבינתיים השערה החמירה בצורה דרמטית. זה יהיה בפסוק י' א', פסוק י' ג', כי הים הולך וסוער עליהם. אז בפסוק הראשון, פסוק ה', מדובר על עירת המוות, כלומר פחד מלמות מטביעה בים. רגע, שנייה. בהתחלה זה פחד מלמות מטביעה בים, אבל אחר כך זה יראה גדולה. הם יראים מהקדוש ברוך הוא אשר עשה את הים ואת היבשה, כמו שיונה אומר עליהם. וככה גם מדייק המלבי עם הפירוש. ולכן נראה שיש פה דיוק נוסף מפשט הכתובים. הפסוק הראשון עוסק ביראת המוות, כן, ויראו המלאכים. בסדר, לגיטימי. אבל הפסוק שעוסק ביראת השם הגדולה, יראה גדולה, מה כתוב? לא כתוב המלאכים, מה כתוב? ויראו האנשים. ואין איש אלא לשון חשיבות, אומרת הגמרא. הם כבר לא מלאכים בזויים, שפלים מוסרית, פתאום הם שודרגו לדרגת אנשים. עכשיו ביטוי נוסף לעומק התשובה של המלאכים אפשר לראות בסוף הפרק יותר. ויקראו על אדוני ואמרו ענה אדוני, ענה נובדה בנפש האיש הזה ואל תיתן אלינו דם נקי כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. הם פונים לקדוש ברוך הוא בגוף שני נוכח, כי אתה השם עשית. יהודה, איך אתה מרגיש? סבבה, איך הרב לנדה שהיה פה מרגיש? אני לא יודע, כבר לא פה. הוא שם, אבל אתה פה. הם רואים בקדוש ברוך הוא מהות נוכחת, נמצאת. 3 פעמים הם מזכירים אותו, נכון? בפסוק אחד. רואים 3 פעמים שם הוויה, ויקראו על השם, ויאמרו ענה השם, כי אתה השם כאשר עשית חפצת. הם אומרים לו, ענה נובדה בנפש האיש הזה. כלומר, הם מאמינים באיסור שפיכת דמים. לכאורה הם גם מאמינים בשכר ועונש, כי הם מבינים שהשערה היא עונש על בריחת יונה, כי יונה אמר להם, כי הגיד להם, כי בורח הוא מלפני השם. וזה אולי העיקר שמופיע בסוף, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד. הוא השליט היחיד שמנהיג את העולם, ובטח שמנהיג את הספינה שלהם. יודגש שכל התובנות, האמונויות, החשובות הללו, הם לא פועל יוצא של איזו תפנית בעלילה. אוקיי? זה לא שהים פתאום עמד מזעפו וחזר להיות רגוע, זה נראה בהמשך. אנחנו עדיין לא בשלב הזה. ולכן בתהילים, דוד המלך שהוא מתאר את האמונה של יורדי הים, אני מקור י' א', שוב פעם, תהילים פרק ו' ז', ויצעקו אל אדוני בצער להם ומצוקותיהם יוציאם, יקם שערה לדמר חשוג עליהם, וישמחו וישתוקו וינחם לחוז חפצם, יודו אל אדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויראו מכל העם מושב זקנים יהללהו. אז בתיאור של תהילים, ההכרה במלכות השם וההכרה שהקדוש ברוך הוא השולט על המציאות, היא מגיעה רק אחרי ההצלה. רק אחרי וישמחו וישתוקו ולכן חוז חפצם, אז מגיע השלב של יודו אל אדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, נכון? אבל אצל המלאכים, עשיית התשובה, ההכרה במלכות השם, שהוא השליט בפועל גם בים, היא לא תוצאתית לישועה של השם מן השערה, כי הם עדיין לא נושאו. זה בהמשך. ולכן גם הנהגת המלאכים לא מסתיימת רק עם שוך השערה, רק עם סיום המשבר, אלא תראו, בסוף בסוף של הפרק, אחרי ההצלה שלהם נאמר, ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. לנדור נדרים זה לא דבר פשוט, כאן בפרשת כי תצא, שעדיף לא לנדור. נכון, עדיף לא לנדור. גם יונה עצמו לכאורה קצת מזלזל בנדרים של המלאכים. בפרק ב' פסוק ט', זה לא לפניכם אומר, משמרים אבלי ישב, חסדם יעזובו. מה אומר הרד"ק? תראו מקור י"ב, רד"ק על יונה פרק ב', משמרים אבלי ישב, אנשי הספינה שהיו עובדים אלילים, והם משמרים אבלי ישב. ידעתי שאחר שנמלטו מן הצרה, יעזבו חסדם, שיראו את השם, וזעקו לה ונדרו נדרים, לא יקיימו מה שנדרו, וישובו לעבודת אלוהיהם, אבל אני לא כן, כי בכל תודה אזבחה לך. אבל פסוק ט"ז, שיונה לא מודע עליו, כיפה יונה היה? דיפ דיפ אינטו, נכון? היה כבר במצולות ים, אז הוא לא ידע שהם קיימו את הדברים שלהם. כי פסוק ט"ז סותר את דברי יונה בפרק ב'. המלאכים אכן קיימו את הנדרים שלהם, והם זבחו זבחי תודה לשם. גם הדברים של יונה הם בעצם לא מדויקים כביכול, כי הוא נרדם בספינה. אז הוא לא ראה בדיוק מה קרה בספינה בזמן שהיה את הסערה. וגם לאחר מכן שהוא התעורר, מה עשו לו? לים, נכון? הוא טל לים. אז מניין לו שהם לא יקיימו את הנדרים שלהם? ואם נדייק בפסוק שקראנו, קודם כל הם זובחים את זבחיהם, ויזבחו זבח לאדוני, ורק אחר כך, וידרו נדרים. הם קודם כל זובחים, רק אחרי זה נודרים נדרים. כלומר, הנדרים שהם נודרים זה לא נדרים בעת צרה. אם תושיע אותי, אז אני אעשה שתיים מקרא ואחד תרגום. אם תציל אותי, אני אכניס שבת בפלג מנחה. לא! הנדרים שלהם זה שבבה יבשה. זה פשט הכתובים, לא המצאתי פה משהו.
תודה.
נכון? זה נדר תודה, זה לא נדר ישועה. שאם תציל אותי אז, זה מה שכתוב פה, קודם כל בהתבח... זה סוף הפרק, לא?
כן.
אחרי שהם כבר נושאו. כלומר, מדובר פה על נדרי תודה אחרי התשועה, ולא נדרים בעצה אבא תרחם, אבא תרחם.
הנודר על מנת שבני...
כן, אני נותן סלע לצדקה.
זה רק ליהודים, לא לגוי.
אני אומר, כן, ולהבדיל, מכירים את סיפור הזה, אדם, יש לו עוד מחפש חניה בתל אביב, הוא אומר, השם, השם, תעזור, 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 חרתי שעה, בסוף משוצא, עזוב, שחרר, הסתדרתי, אוקיי? לא צריך. עכשיו, דוד המלך הוא מודע לנטייה של אנשים לשכוח תשלום נדרים. פרק ז' שקראנו, שעוסק בחיוב ההודעה על ההצלה, שכוללת את ההצלה מלב ים של יורדי האוניות, מסתיים בפסוק שקולות שלה בתקווה, כן, מי חכם וישמור אלה, כן, והתבוננו חסדי אדוני. זה סיום פסימי. דוד המלך אומר, מי חכם? מה שנקרא, הוא מתבונן בהצלתו אחרי הישועה, והוא שומר, כלומר, הוא זוכר את דבר התשועה, והוא מתרגם את זה לדבקות בקדוש ברוך הוא. ולכן, לא בכדי תקנו להגיד את הפרק הזה בפתיחה של תפילות ההודעה, של יום העצמאות, של יום ירושלים. הרבה שימה דגש על יודו על השם חסדו, נכון? אבל בעיניי, מה העיקר? זה ארבע פעמים יודו שם. לא, העיקר זה הפסוק האחרון. לשמור אלה, להתבונן בחסדי השם, ואז שזה ישפיע לנו רק ביום העצמאות. עכשיו בואו נראה ונתחיל לאסוף ולסכם. למשל, אנחנו לא קרובים לסוף, אנחנו נגיע לסוף.
מה חשבות הנדרים? מה הכוונה פה נדרים?
זה נדרים של תודה. בגלל שהצלת אותי, ואני כבר הגעתי לחוף מבטחים, אז אני מקבל על עצמי להתחזק בעבודת השם. מעכשיו רק ותיקין. מעכשיו גם אני אחרבנו תם. אוקיי? ודברים כאלה. טוב, אנחנו חייבים להזדרז. בואו נראה עכשיו איך התשועה של המלאכים והתשובה הפנימית שבעצם היא פעלו בקרבם, הובילו אותם לעשייה פרקי דרבי אליעזר מקור י' ד'. ראו המלאכים את כל האותות והנפלאות הגדולות שעשה הקדוש ברוך הוא עם יונה, מיד עמדו והשליחו אשת אלוהיו בים, שנאמר משמרים אבלי שב חסדם יעזובו, וחזרו ליפו, ועלו לירושלים, ומלו את בשר אורלתם, שנאמר ויראו המלאכים מירה גדולת את השם, ויזבחו זבח לשם, כי זבח זבחו, ולא הם מקבלים זבח מן הגויים, אלא זהו דם ברית שהוא כדם זבח, ונדרו ושילמו להביא אשתו, ואת כל אשר לו ליראת אלוהי יונה, ונדרו ושילמו, ועליהם הוא אומר, הגרים על הגרים גרי צדק. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו אומרים ב-18, ועל גרי הצדק, על מי אני מתכוון על גרי הצדק? לא אלה כל מיני גיור שם ככה, אני לא נכנס לצדק כרגע, אוקיי? אני אומר, אנחנו גרי צדק? גרי הצדק זה המלאכים בספינה, אין לך זה פה פשט לתפילת מנחה של ערב שבת.
אבל מה שאומר, אין מקבלים זבח מן הגויים.
לא נכנס לדיון, כרגע זה, יש מה לדבר, לא נכנס לכרגע, אוקיי? אבל גם פה יש מקפצה נוספת בדרגת המלאכים. פסוק ה', ויראו המלאכים יראת המוות. פסוק י', ויראו אנשים יראה גדולה יראת השם. ופה, בסיום הפרק, ויראו אנשים יראה גדולה את אדוני. כלומר, מדובר פה לא רק המקפצה הנוספת בדרגת היראה של המלאכים, אלא במהות אחרת של יראה. עד עכשיו, פסוק ה', פסוק י', היראה הייתה לכאורה תוצאתית לסערה. הים הולך וסוער עליהם, סבבה. אבל בסיום הפרק, פסוק ט' ז', מדובר על יראה לא רק שהיא יראה גדולה יותר, אלא זה יראה שהיא בנסיבות אחרות. מדובר פה על יראה אחרי שהסערה שכחה. כלומר, זו מה שמכונה בחסידות, יראת הרוממות. זאת היראה בסי תפארתה, כלומר, יראה לא מתוך פחד או חשש קיומי, אלא יראה מתוך כמה השם גדול, מתוך רוממות האל, וזה מתאים להלך הרוח של התשובה שהזכרנו ברב קוק. זה לא התשובה של הרמב"ם שיטה הוצאתית לחטא, אלא התשובה מתוך רצון לשוב ולהתקרב אל השם יתברך, זה בקשת דבקות, בקשת קרבה. וכל זה מבחינת רמת התשובה של המלאכים בסקטור של בין אדם למקום. אבל מה לגבי יחס התשובה של המלאכים ובין אדם לחברו? ההתנהגות של יונה הייתה מוזרה, ככל הנראה, וככה נראה, הייתה חשודה עוד לפני שהתחילה ההפלגה. כן? העובדה ויתן שכרה, שבא בן אדם ומתעקש לקנות את כל הקרוז, את כל הכרטיסים. וראינו שזה מדויק בפסוקים. העיקר שהאונייה תמהר לצאת. גם כתוב, וימצא האונייה באה תרשיש. אני מדגיש באה במלרה. למה במלרה? מה זאת אומרת במלרה? זה לא באה בעבר, אלא באה. הנה רחל באה עם הצון. היא עכשיו, היא בדיוק. רגע, רגע, רגע. דרכן של אוניות, כמו תרשיש, הן מגיעות. מגיעים, עוגנים כמה ימים בנמל, כל המלאכים הולכים להשתכל, לדפוק את הראש, להביא סחורות, כן, כן, להביא מזמרת הארץ וכולי. אונייה לא מגיעה, זה לא מטוס, גם מטוס לא מיד ממריא. אבל הנה אונייה באה תרשיש וישר מה? באותו יום שהיא הוגנת היא יוצאת. עכשיו, תוסיף עוד פרט מעניין. יונה נמצא במצב של נביא כובש נבואתו, ראינו בירמיהו פרק כ', שכבישת נבואה זה פעולה פיזית כואבת וקשה, הוא מרגיש שיש לו לבה בתוך האש, הוא צריך להוציא אותה, להקיא אותה. בטח מבחינה קוגניטיבית, נפשית, לטירוף הדעת, הרמב״ם מתאר בספר המדע שקבלת הנבואה, מי שהיה רואה את עכשיו שהנביא הוא משוגע, כן, גם שאול בנביאים, ככה מסבירים את זה על דוד או שאול וכולי, מי שלא מבין את זה. אז תארו לכם שיונה מגיע, הוא לחוץ, לחוץ, גם לברוח מהשם וגם מה יש לו בבטן, מה יש לו בראש? יש לו נבואה, משגע אותו. לא פלא שהוא רוצה להירדם, כן? מי לוקח כדורי שנה? מי שלא פשוט לו, הוא צריך עכשיו להירדם, להירגע, לשכוח, נכון? עכשיו, יש גם את הדיוק. מה?
אני מכיר מישהו
שבשתיים
בלילה אשתו מיירה אותו, להסגיר אותו, שהוא שכח לקחת את הכדורי שנה.
נכון. ולכן, אז איך יונה נדמה למלאכים? הוא ממהר לברוח, הוא קונה את כל הכרטיסים, תוך כדי שהוא כובש נבואתו, בנוסף הסערה, הסער הגדול החריג שהיה בים, המלאכים סך הכל מבינים ברוחות, מבינים במזג אוויר, זה לא היה צפוי, הם יודעים מה נתיבי הרוח. חז"ל מדייקים שכתוב שהאונייה חישבה להישבר, ולא והאוניות חישבו להישבר. כלומר, שהם ראו מסביב כל האוניות, בשנתי, ורק מסביבם, ארבע סביבם, יש סערה מטורפת. לא, אבל זה דיוק בפשט, והאונייה חישבה להישבר. שמע מינה, שאר האוניות שמסביב לא חישבו להישבר. ואם כל זה לא מספיק להדליק נורות אדומות, נורות אדומות בוהקות אצל המלאכים לגבי יונה, אז מגיע השלב של הטלת הגורלות, כן? והטלת הגורלות מסירה את כל הספקות ביחס לנושא החשוד, שגם לא טרח להתפלל, ובמקום זאת פשוט העדיף להירדם, שזה כבר לשעצמו מאוד חשוד, ונקטו פרק פסוק זין, ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. כלומר, היה ברור להם שזה חריג, וזה בגלל התנהגות קלוקלת של אחד מאנשי האונייה. אז המנחים פונים לחשוד המרכזי, שיוסיף כביכול חטא על פשע ונרדם, ויקרא בלב רב החובל, ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא על אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. עכשיו, איך יונה מגיב לתוכחה האישית של רב החובל, מפקד האונייה? אם המלאכים הם אנשים קשוחים ומחוספסים, מסתם הרב החובל, כן, 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 אוקיי? אז מה שנקרא, תוסיפו בריבוע. יונה יכול להתחמק, יונה יכול להשתמט, יונה יכול לתרץ, ואיך יונה בוחר להגיב לרב החובל? הוא בוחר בתגובה הכי משפילה, הכי מעליבה. מה כתוב? כלום!
אפילו לא וישתוק.
יונה לא מגיב, הוא מתעלם. עכשיו, עצם חוסר התגובה המעליבה הזאת, זה כבר מהווה צידוק להעיף אותו בבולה לים, אם לא לשחוט אותו למול העיניים של כולם. לכל הרוחות כיפשו אותו. אבל בכל זאת המלאכים לא משתכנים ומחליטים, הם אמרו אשר רעהו, נלכו ונפיל הגורלות, ונראה שמי הרע הזאת, כן? ורק אחרי שהם פונים אליו בשנית, הוא מסביר להם שהכל בגללו, ורק אז הם משתכנעים בצירוף כל הנסיבות החריגות שהזכרנו מקודם, שיונה הוא הבעיה. עכשיו בפשטות, מבחינה הלכתית, ליונה יש דין שמכונה דין רודף. הוא הרודף של כל המלאכים. ממילא, אם ליונה יש דין רודף, אז מותר להצילם בנפשו, תהרגו אותו. יש להם היתר הלכתי להרוג אותו, ובכל זאת הם בוחרים להפיל גורלות. מה זה גורלות? לא גורל אחד, אלא הרבה גורלות. המלבי מסביר ש... כלומר, הם הבטיחו לעצמם לדעת האם זה אדם אחד השם, או אולי כמה, צריך להפיל לפחות 70 גורלות, אוקיי? כדי לוודא, אולי חסדה יהודה פוק, אבל מי אמר שיהודה, כאילו, לא, אולי יש כמה דפוקים, אוקיי? אז בואו נראה, הם הטילו 70 פעם גורלות.
אבל אולי גורלות לא מכריעים את
הקהל. בואו נראה, לכאורה כן.
גורלות זה סתם.
תראו מה רבי יצחק הרמי בספר העקדה, מקור תדבב. ובכל פעם ופעם נפל הגורל על יונה, עם זה נתעמת להם העניין. נתעמת להם העניין.
כל 70 הגורלות נפל.
לא, אבל מה זה נתעמת? כלומר, היה ברור להם לפני הטלת הגורלות שזה בגלל יונה. עכשיו, יש להם הוכחה. לא, הם רצו לבדוק שזה לא השם אחד, יש כמה השמים. ולכן הגורל... אני בסדר, אני לא בקיא בכל האחרונים ברמת הקזינו. אני אומר, גם כשאגב חקירות, כשאני בא לפוליגרף, אני לא בא לעיוור. יש לי חשד מבוסס שאני רוצה לאמת אותו, והפוליגרף מחזק את זה, ולכן הוא בדרך כלל לא קבין משפטית, אבל הוא בא לחזק את הטענה בבחינת חזה להצטרופי. טוב. רגע. נכון, נכון, נכון. או. או, שנייה, רק אחרי הגורל. עכשיו, במקום לכעוס על יונה, חייבים להזדרז מחילה, במקום לכעוס על יונה ולתקוף אותו, או להרוג אותו במיידי, מה קורה בפסוק הבא? הם מפנים ליונה 4-5 שאלות, אגב, נראה מתוך יישוב הדעת, כאילו מה שיושבים עכשיו בשולחן, לפאנל פוליטי, ויאמרו לו, אגיד לנו, בשיר, למי הרע הזאת לנו? מה מלאכתך? מאין תבוא? מה ארצך? אם זה עם אתה, ואם אתה בעד ביבי או נגד ביבי. כאילו, מה קורה? וגם לאחר התשובה של יונה, שהוא מודה, כי בשלו השר הגדול הזה, אז מה קורה? הם שוב פעם, טוב, אז תיתן לנו עצה, איך אפשר לסייע, לפתור את הבעיה. כאילו, מה אנחנו עכשיו? יושבים פה עכשיו בחפק, בקבוצת תכנון.
זה לא במדבר, זה בים.
אבל מה קורה תוך כדי?
הם מדברים בדיוק למצב שאם מטילים אותו לים, הוא מת. זה לא, שם אותו במדבר, כמו שירה.
נו. יאללה, מה?
הם מודעים לזה שיכול להיות שהם עוד רגע מתים בעצמם.
זה נקרא לחזור בתשובה להרוג בן אדם.
רגע, שנייה.
הם מודעים.
יונה.
אבל הם מודעים לסכנה.
התשובה של יונה היא חד משמעית. הוא אומר, אתם צודקים, אני אשם. זה בגללי. ולכן המלאכים שמחים, פותחים כחתור, פותחים את החגורה, מחיים, מעיפים אותו לים? לא! מה התגובה של המלאכים להיצא של יונה? יש פה שתי תגובות ושתיהן מפתיעות. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו. מה, עד עכשיו לא ניסיתם? כאילו מה נסגר? אתם מנסים לחתור חזרה? הם מסרבים לקבל את הדין רודף. נכון? ומה התשובה, ומה הטקטיקה השנייה? ויקראו אל אדוני ויאמרו אנא אדוני, אנא עבדיו יש האיש הזה וכו' וכו'. אתם דם נקי. קודם כל, הם מנסים לחתור חזרה אל החוף, ובתגובה מה קורה? הים עוד יותר הולך וסוער עליהם. ופעם, מה האפשרות השנייה שהם עושים? הם מתפללים לקדוש ברוך הוא שיחסוך מהם להרוג דם נקי. דם נקי! זה לא דם נקי! הם רוצים להימנע מרצח של חף מפשע? הוא חף מפשע? יונה הוא הכי לא חף מפשע שיש. וכל הסנסורים מראים את זה. מההתחלה כבר שהוא משלם את הכל בצורה מחשידה. שהאונייה רק שלהם סוערת, שהוא נרדם, והוא מודה באשמה, ותוסיפו 70 פעם גורלות. או? וגם כאשר הם מטילים אותו לים, המדרש מתאר שזה היה משהו מוזר. הם לא זרקו אותו בבת אחת ושלום על ישראל. תראו פרקי רבי עזר מקור ט"ז, מה עשו, נטלו את יונה, ועמדו על ירכתי הספינה, ואמרו, אלוהי עולם השם, אל תיתן עלינו דם נקי, שאיננו יודעים מה טיבו של האיש הזה. אמר להם, בשבילי הצרה הזאת עליכם, שאוני ועטילוני אל הים. מיד נטלו והטילו עד הרכובותיו, עד הברכיים. תפסו אותו, שמו אותו על הים עד הברכיים, עוד לא זרקו אותו. ועמד הים מזה אפו, לקחו אותו אצלם, החזירו אותו, הים סוער עליהם, הטילו עד טבורו, הים עד מזה אפו. העלו אותו אצלם, והים הולך וסוער עליהם, הטילו עד צווארו. ועמד היה מזה פה, ועוד העלו אותו אצלם, הם הולך וסוער עליהם, הטילו כולו, ומיד היה מעמד מזה פה. הם עושים הכל, 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 כדי להימנע ממימוש דין רודף, במי שלפי כל הדעות, כל הסברות, אכן חל עליו דין רודף, ואפילו לדעתו. עכשיו, שנייה, 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 שנייה. רגע, רגע, גם הדרשה של חז"ל, הדרשה הזו שעכשיו ציינו, יש לה יסוד הפשט, זה לא סתם המצאת, תראו את המלבים, ויישאו את יונה ויטילו אל הים, מקור י"ז, פרשו חז"ל שהטילו תחילה קצת גופו ושאתה קיים וכשאלו חזר השר, וזה רמז במה שכתוב, ויישאו ויטילו, שלא הטילו תכף, רק נשאו אותו תחילה בידם, ועשו בו ניסיונות רבות, וראו שעל ידי הטלתו, עמד היה מזה פה, בעניין שלא יטילו לו ים אלא בלא הבחנה, וכו' וכו'. ההתנהגות של המלאכים ברמת הבן אדם לחברו, אינה דומה, איך אני אגיד את זה אפילו, היא לא דומה לשום התנהגות מקובלת, לשום התנהגות מצופה של בני אדם, בטח לא של מלאכים קשוחים ואוניות תרשיש, שזה כנראה האוניות הגדולות והמורכבות יותר לתפעול, וכנראה אנשים המחושפשים ביותר, כי זה המסעות הארוכים ביותר. זה לא ההתנהגות של מלאכים, זה יותר דומה להתנהגות של מלאכים עם א'. ולכן שהבית יוסף אומר שקוראים ספר יונה בגלל תשובה, אני לא חושב שהוא התכוון לתשובה של נינווה, כי זו תשובה זוועה, פייק תשובה. זה גם לא התשובה של יונה. לעניות דעתי, למה התכוון הבית יוסף? אנחנו קוראים את התשובה, את ספר יונה ביום כיפור, אגב, זה התשובה של פרק 10, פרק ב' אנשים נרדמים, אוקיי? אנחנו קוראים את התשובה, קוראים את ספר יונה בגלל התשובה של המלאכים. אני רוצה לראות לכם במסדר התפילה. זו התשובה האידיאלית. זו התשובה השלמה שלא נובעת מצורך לחפר על איזשהו חטא. תשובה הילאה, תשובה שעירת הרוממות. זו תשובה שנובעת מתוך בקשת אלוקים. התשובה הזו לא שייכת אצל חוטים, אלא גם ובעיקר אצל הצדיקים. ולכן אולי קוראים את זה במניחה. לא קוראים את זה בכל נדרי, ולא בשחרית ולא במוסף. למה? למה דווקא במניחה אחרי הצהריים? כי היה כך שכבר עשינו תשובה במניחה של ערב יום כיפור, בכל נדרי. איי, 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 כן, ועל כולם, ילו, עשה לי, סלח, נכון? ועשינו כמה, הגענו למניחה. אנחנו כבר מזמן צדיקים, כבר עשינו תשובה. אבל עשינו תשובה על החטאים. עכשיו הגיע הזמן לעשות תשובה, זה תשובה, תשובה הילאה, תשובה עליונה יותר. תשובה שהיא לא קשורה לחטא. תשובה שכל עניינה זה בקשת אלוקים ודבקות. נכון? ושימו לב, אולי זה כל זה בכלל קשור ליעד של האונייה, תרשיש, מקור י' ח'. כי לי אם יקבו, ואוניות תרשיש בראשונה להביא בנייך מרחוק, כספם מוזבה מטעם לשם אדני אלוהיך ולקדוש ישראל כיפה ערך. יונה בורח מלנבא על נינווה, הוא לא רוצה להחזיר גויים בתשובה. ועל הדרך, לא בכוונה מצידו, אבל בכוונת מכוון מהקדוש ברוך הוא, הוא מחזיר בתשובה גויים. הוא מחזיר את המלאכים בדרך לתרשיש. את האנשים הכי גסים, הכי קשוחים, הכי לא מוסריים, הכי רחוקים מהשם יתברך כביכול. וזה מימוש הנבואה. על אוניות תרשיש, מה מטרתם? להביא בנייך מרחוק. בסוף עם הכסף והזהב שלהם, למי מביאים אותו? עם הכסף שיונה שילם להם על האונייה, לשם אדוני אלוהייך ולקדוש ישראל כפי ערך. אולי זה מחזק את הטענה שאמרנו בשיעור הקודם, שבעצם השם יתברך רצה שיונה יברח. למה? הרי אם הוא לא היה בורח, נינווה היו חוזרים בתשובה. עכשיו שהוא בורח מחוזר בתשובה, גם נינווה, וגם המלאכים, האנשים הכי רחוקים. איך אומר דוד נלך בתהילים? יפרח בימיו, מקור יוטט, יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח, וירד מים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ, לפניו יחיו ציים, ואויבה אפר ילחכו, מלכי תרשיש ואיים, מנחה ישיבו, מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו, וישתחוו לו כל מלאכים, כל גויים יעבדו. לא רק אלה בצפון מזרח באשור, אלא גם של תרשיש. ולכן אולי מבחינת העריכה של הספר, זו התשובה האידיאלית, ולכן התשובה האידיאלית היא התשובה הראשונה. כל התשובות הבאות זה תשובות פחותות. התשובה של יונה בפרק ב', התשובה של נביא בפרק ג', אבל האידיאל, הסטנדרט, וזה הסיבה שקוראים ספר יונה במנחה, לשם צריך לכוון, זה תשובת המלאכים שהפכו להיות מלאכים. לכאורה פה סיימנו את פרק א', וממילא השיעור הבא יעסוק בפרק ב', אבל נעשה פה ספוילר לשבוע הבא, בשבוע הבא אנחנו נעסוק במה שלא כתוב בין הפסוק האחרון של פרק א' לפסוק הראשון של פרק ב'. יש שם המון המון פרטים חשובים מאוד, משום הם לא נכתבו, אבל כל זאת ועוד בפעם הבאה, בעזרת השם, שבת שלום ומבורך.